הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו נמצאים בתחילת שנת 24, ואתמול קיבלנו הפתעה נעימה, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית. האם זה עשה משהו משמעותי לעובר ושב שלכם? לא. כנראה כמעט ולא. אבל האם זה נקודה חדשה שמביאה מפנה? לדעתי כן. לדעתי זה מביא אותנו מפנה שקראת שנת 24 עומדת להיות שנה עם הורדת ריבית. ולא עליית ריבית, זה שינוי מאוד גדול לו השנה וחצי האחרונות, וזה יכול לתת גם בוסט לשוק הנדלן. ולכן, רציתי להביא לכם היום תמונת מבט מכיוון אחר. מכיוון היד שנייה, של מתווך, חזק, שחי את השוק, אבל לא רק לדבר על התיווך שלו, אלא על מי הוא כאישיות. הוא היה שחקן כדורסל בנבחרת ישראל, בליגה המקצוענית. אז קוראים לחבר שלי, ארז מרקוביץ'. ארז מרקוביץ' הוא מתווך שיש בעל משרד תיווך שנקרא אקסטרה מייל, ברחובות עם שבעה סוכנים, והוא כבר קיים בתחום הזה מגיל 32 שהוא פרש מעולם הכדורסל. שלום ארז.
הלאה, מה קורה צחי?
איזה כיף שבאת לפודקאסט שלי, תודה רבה קודם כל. תענוג. אז קודם כל ארז, אני מכיר אותך הרבה שנים, אבל אני רוצה שגם המאזינים יכירו. קצת עליך.
בכיף. אז כמו שאמרת, הרבה מכירים אותי מעולם הכדורסל.
כמה שנים היית בכדורסל? קריירה של שחקן כדורסל זה הדבר ארוך?
האמת שבקריירה בכדורסל בגיל 30 אתה כבר מתחיל להיות זקן.
זאת אומרת, היא נגמרת כמעט בגיל 30.
יש כאלה שמושכים עד גיל 35, 40, אבל בארץ שלנו, אני פסקתי שחקן מקצועי בגיל 31, 32.
אוקיי.
בגיל 15, בגיל 18 בבוגרים, היה לי איזה 6-7 שנים בנבחרת ישראל.
יפה הייתי מאוד. בתחילת הדרך, שחקן כדורסל מתפרנס?
תראה, אתה חייל.
אז יש מגבלה לשכר?
יש מגבלה לשכר בתור חייל. מגיל 21, זכורת המשכורת הראשונה שלי יחסית היה
משכורת גדולה פתאום.
לא, גם עוד פעם. אני, הקריירה שהתחלתי כזה, לא פרצתי בגיל 21, בגיל 23-4 כזה יותר פרצתי, אבל גם בתור ילד להרוויח 7,000-8,000 שקל בחודש.
זה מדהים, באותם ימים.
וכאילו אמרתי, וואו, זה כאילו כמו היום, כמו 12, 13 או 15, אני אומר, בוא נאמר.
על, שרק השתחרת המצבה, זה נראה לך...
זה נראה, וואו, אני לא מאמין, כאילו...
איזה חגיגה.
מה זה כל הטוב הזה, כמו שנאמר.
יפה.
ברוך השם, אתה יודע, זה גדלנו עם הזמן, ו...
ובעצם, שחקן כדורסל מתפרנס טוב?
עוד פעם, שחקן כדורסל, אני שמתי עצמי מעין יעד ש... הייתי נעשוי לפולניה, אז הכרתי את חמותי, גם בגיל 18 ביחד.
גילוי נאות, גם אני פולני. מה אני אעשה?
חמותי, אני לא אשכח, אמרה, מה, כדורסל, יש בזה, זה לא מקצוע, כאילו.
כן.
ואיכשהו שמתי עצמי איזה יעד כזה, ואמרתי, אם אני עד גיל 24, לא מגיע לנבחרת ישראל, שאם אתה מגיע לנבחרת ישראל, אז זה כבר מקצועי לכל דבר.
זאת אומרת, יש שינוי בין להיות בנבחרת, או להיות סתם שחקן בקבוצה?
יש הרבה שחקנים, זה גם מכובד, שחקנים מרוטציה, אתה מרוויח בסדר, אתה יכול להרוויח, נגיד, בממוצע יודע מה זה בדולרים, סביב ה-15-20 אלף, אבל שוב, הקריירה מאוד קצרה.
נטו לחודש?
נטו לחודש, אבל שוב, זה קריירה מאוד קצרה.
או, עכשיו, בכדורגל, הסכומים נשמעים יותר גבוהים, ומבזבזים את הכסף.
גם בכדורסל,
ולא מנהלים אותו בכלל.
גם בכדורסל, אגב, אפרופו, אני, זה יביא אותי אפרופו לאן שהגעתי התיווך, אבל אני עד גיל 24, אתה יודע, אני גדלתי עם משפחה ממוצעת, סבירה, אתה יודע,
רגילה, אבא עם העובדים,
מינוסים, זורקים כל חודש, אבל שוב, היום הם פנסיונרים, חיים טוב, אבל אתה יודע, כמו משפחה, ארבעה ילדים,
נכון,
ושפתאום הרווחתי כסף, אז אתה יודע, אתה איכשהו, אתה גם בזבז הרבה, וגם הגעתי למצב שהרווחתי גם סכומים של 150-200 אלף דולר בעונה,
וואו,
נטו אני מדבר, וכאילו, ואתה עוד פעם, כשאתה בגיל 24, כבר הייתי שחקן נבחרת ישראל אפרופו, והרווחתי סכומים מאוד יפים, שעשרות אלפי שקלים בחודש, אבל אתה גם מוציא הרבה כסף. אני אומר את זה...
למה אתה מוציא הרבה כסף?
קודם כל, אני ספציפית, צודק. אני ספציפית, עוד פעם, אני אומר את זה תמיד להורים שלי. יש לי הורים נהדרים, אבל לא מנטליות של כסף, כאילו, אף אחד לא דיבר איתי, לימדתי על כסף, לא דיבר איתי...
אף אחד גם לא לימד אותם כנראה.
נכון, נכון, גם אותם מן הסתם. אבל איפשהו בתוך הדבר הזה, אני, אילו, הייתי, הרגשתי בגלל שגדלתי, לא חלילה בעוני, אבל אמרתי, אני רוצה את זה, אני לא חשבתי פעמיים. אני כאילו, יש לי חבר לצורך העניין כדורסלן, שדיברנו פעם שהרווחנו אותו דבר, הוא היה נוסע עם חלון בלי מזגן באוטו, אוכל טונות, ואני את כל הכסף הייתי מוציא.
זאת אומרת, אתה לקחת את הכסף הזה בשביל לחיות טוב, על מה שלא היה.
בגיל מסוים, אני אומר, זה היה גיל שנהייתי אבא בגיל נועה צעיר, בגיל 24, כבר אני התחלתי בגיל 23.
בגיל 23 התחתנת, וואו.
אני בגיל 25, אני בגיל 24. ואיפשהו זה קצה עשה לי שינוי, וגם קראתי הספר אבא עשיר אבא אני, שזה ממש שינה לי את כל למזלי, כאילו, ואז...
עוד בהיותך שחקן כדורסל.
בהיותי שחקן בשיא הקריירה, למזלי, כאילו, ואז זה עשה לי קונספט על נכסים מול עלויות, וכל הסדרה של זה, אבל כאילו, קניתי בדיוק דירה למגורים שהתחתנתי, ו... מחרנו את הדירה, קנינו דירה להשקעה, ואז יצא לקנות עוד דירה להשקעה, למזלי אותה.
בהיותך שחקן כדורסל.
בוא נאמר, בדיעבד, אני אומר, חבל שלא קניתי, אתה יודע, אז המחירים היו מצחיקים.
היו מצחיקים.
והיית מקבל 90% מימון, היה לי מזכורת, כאילו, קח כסף, 100% מימון, לא היה בעיה של...
אבל באותם ימים, הקבוצה לא עוטפת את השחקן בידע?
הקבוצה עוטפת לא בידע בכלל, לא ידע, וגם, שוב, נמחק כסף, נמחק מזכורת.
קח כסף, וזהו.
דירה, לא, ממש לא. ב-NBA, לדעתי, יש מודעות הרבה יותר גדולה לדברים האלה. בארץ, אני אפרופו, אם הייתי יכול לעשות משהו, אני פעמים רוצה לדבר עם שחקנים שמשחקים היום,
כן.
ואני אומר את זה תמיד, לא משנה כמה רווחת בקריירה, אלא שדע כמה יצאת. עכשיו תשאל, מה הביא אותך לזה לעולם התיווך?
איך הגעת? איך הגעת? אז אוקיי, אז לא פנית לכיוון שלה ללמוד, לא, פנית לכיוון מצד אחד לשחק כדורסל בליגה ארצית, שמשאיר לך זמן לפנות קריירה, ומצד שני, איך מחפשים קריירה? מה העביר אותך?
אז אני, כמו שאמרתי, שאתה מסיים את הכדורסל בגיל 30-31, כמו סוג של אחרי צבא, זה מצחיק. אין לך זמן שאתה משחק בקריירה מקצוענית. יש לי חברים שעשו תואר תוך כדי, אבל זה הרבה שנים, האוניברסיטה פתוחה, וכאלה שהיו בקבוצות שלא משחקות באירופה, כי אם אתה בקבוצות כאילו הטובות למעלה, אז אתה משחק פעמיים בשבוע, ואין לך באמת בקבוצות אמצע טבלה או תחתית, אז אתה יכול לשלב איכשהו לימודים.
יפה.
בסדר? ואז אתה אומר, אוקיי, אני בגיל 31, 32, 32, מה אני אעשה עם החיים שלי עכשיו? חשבתי לפתוח עסק, היה לי גם התלבטות איזה אוכל או משהו, אוכל למזלי, היה לי שותף שדיברנו ובדקנו אופציה, והוא אמר, הוא ירד מזה, ואני ב-2000, ותוך כדי הקריירה שלי בשנה האחרונה, עשיתי מבחן תיווך.
אנחנו מדברים על זה, איזה שנה זאת?
2011.
2011, כביכול, באותם שנים, חשבו שהמחירים כבר קפצו, אגב, כי ב-2008 לא... היה מאוד מאוד זול, ופתאום 2011 הגיע. כשהגעת לשוק, היה קל?
אגב, הכנסתי לשוק ב-2011, זה היה תקופה של מחאת האוהלים.
או, כפה.
כפה.
ככה התחלת.
הכנסתי בתור, לא ידעתי שאני, כאילו אמרתי בואו ננסה. כאילו יחסית להיות מתווך, זה לא השקעה מטורפת. זה חוץ מזמן, אתה לא צריך להשקיע הרבה כספים. זה לא כמו שאתה פותח מסעדה או עסק. מהר מאוד התאהבתי במקצוע הזה אפרופו, ששאלת... והיום אני בגאווה, כאילו, אני אומר, אני מתווך, ואני עוד פעם אומר, אני חושב ש...
מה הערך האמיתי של המתווך?
אני אגיד
תן לך, אותו,
אני
תן אגיד לי ערך.
עוד פעם, קודם כל, מתווך, טוב, בעסקה, הוא נכס, שוב...
למה? ש... למי הוא נכס? למוכר, לקונה, לעסקה כולה? תראה. תרדתי לקטנות.
אני אומר עוד פעם, זה יכול בשתי, יכול לפעמים לקונה, לפעמים למוכר, לפעמים לכל אחד. אני חושב שבגדול, הרבה אנשים אנחנו בארץ כזאת ש... בעצם כל אחד יודע לעשות לבד. הנה, אפילו אנחנו עכשיו עושים פה פודקאסט.
גם אנחנו עושים אותו לבד.
ביועץ משכנתאות, כמה אנשים אומרים לך, אני הולך לבד לבנקים.
זה הלך והשתנה עם השנים.
היום אגב, אני אומר לך בתור מתווך, זה מאוד, אין כמעט בן אדם שהוא בלי יועץ.
כמעט בלי יועץ.
אין דבר כזה.
זה השתנה, מה שהיה לפני 10 שנים, נדיר היה לראות יועץ
משכנתא. אגב, אפרופו מצב השוק, אני בשנה האחרונה, הבנקים רודפים אחריי, שזה לא היה דבר כזה.
יפה.
חזרים, לא בגללי.
לא בגללי, בגלל
הלקוחות.
נכון,
תמיד עם לקוחות,
נכון.
וכאילו זה מצב שהשוק, זה נדבר על השנה האחרונה עם הריביות הגבוהות, אבל זה חשוב הקשר עם הבנקים, ויועץ, היום אין כמעט מישהו שעובד בלי יועץ, ואני גם מחבר עם יועצים, וגם בטח איתך של אנשי מקצוע טובים, אבל מתווך, טוב לעסקה. אתה יכול לדבר, בוא נתחיל, לכובע של מוכר או טובה של קונה, אני יכול להסביר לך את היתרון בכובע.
אני רוצה להבין, כל הכובעים, כובע של קונה. אני בא לקנות, למה טוב לי שם תווך שם? הוא מציק לי.
תראה.
זה מפריע לי.
תראה, קונה עוד פעם, אני אומר. אני חושב שנתחיל מהמוכר. אוקיי. אני חושב שהערך של המוכר הוא קצת יותר גדול.
אז למה מוכר? למה למוכר בא לו לתווך? למה הוא צריך את זה? יפרסם לבד ביד 2.
אז עוד פעם, היום זה הטעות הנפוצה. שבן אדם אומר שהוא חושב שהוא מפרסם דירה לבד ביד 2.
כן.
זהו, סיים לעסקה, יש לו עסקה. הוא מראה את הדירה כמה פעמים. בשלום הישראל. אגב, יש גם מתווכים שזה מה שהם מבינים, שזה הערך שהם נותנים, והם חושבים שזה כל העבודה שמתווך. אבל יש כל כך הרבה טעויות שמוכרים עושים, עזוב, זה הבסיס שאני אומר לך, או שתמחור הוא לא נכון, בסדר?
תמחור של הבית, שיציר את הבית במחיר לא טוב.
כך משמעותי, אנשים אומרים לי, שמע, אני רוצה 2,200,000, פרסמו ב-2.5. למה אתה מפרסם כל כך? מה, בשר, כאילו אתה מפסיד אנשים.
שאף אחד לא תלפן בכלל.
אתה מפסיד אנשים, כאילו יש אנשים טעויות כאלה. הם ראו, גם אפרופו טעויות של תמחור, הם רואים ש... הנה, זה מפרסם ככה וככה. לא מסתכלים על עסקאות בשטח, מסתכלים על מה שמישהו לא מצליח למכור חצי שנה, אומר בו,
מדברים מאוד כללי.
בוא נצטרף אליו. כאילו, אנשים היום, היום יש כל מיני מחשבונים, אבל עוד פעם, התמחור זה דבר מאוד חשוב, יש עניין של נראות של נכס. אנשים, זוב שגם, שוב, זה דברים קטנים שאני אומר לך, זה טיפים שאני אומר לכל מוכר, יש את זה גם באתר שלי וגם מי שרוצה רואה פנות, אבל זה עוד לא דיברתי איך שאני מתווך, זה אני מדבר על דברים בסיסיים שאנשים יכולים לעשות לבד ומחליטים למכור נכס בשניים, שלושה, ארבעה מיליון, ואם שמתי מודעה בשתיים, בלי תמונות טובות, בלי מחיר טוב, בלי, לא משפקים את זה בכל האפיקים.
זאת אומרת, לא לבנות את המעטפת כמו שצריך.
אסטרטגיה, עוד פעם, אני אומר, אם אתה החלטת לעשות לבד, תעשה כמו שצריך.
אבל איך הוא יודע? הוא אזרח רגיל. בעיה,
אבל הוא חושב שהוא יודע, והוא חושב שהוא חסך את התיווך, ולפעמים, המתווך.
כי עלויות של תיווך הן ממש גבוהות.
נכון, הן יכולות בין ה... עוד פעם,
הם לא בפרופורציה לעורך דין, לא בפרופורציה ליועץ משכנתה.
אתה צודק, הן גבוהות, וגם הן משתנות. יש כאלה שעובדים מ-0% עד 2%. אין חוק שקובע כמה לקחת.
לא, זה בסדר, יש שוק.
שוק מקובל בסביב, עוד פעם, תלוי ככל שהמתווך יותר ותיק, יותר טוב, יותר עם ניסיון, יכול לדרוש יותר בעצם. אבל אחת הטעויות, אפרופו, כמו שאמרת, העלויות של התיווך, שלדעתי אצלכם קל להראות את זה, כי אתה בא למענה,
אני מייצר חיסכון, אני נותן ערך.
אתה מייצר חיסכון, בדיוק. אתה אומר, תשמע, הנה, אתה לקחת הצעה, ואני משנה לך את אותם איל ואת הריביות, וחזרתי לך 100,000 שקל, מה, תשלם לי 10,000 שקל, זה שטויות. פה אצלי, אני אומר לך גם חד משמעית, צחי, שאתה מוכר את הבית שלך, ותרצה מחיר מסוים, בגלל השיווק, השיטה, כל הדברים מסביב, אבל בעיקר, הדבר החשוב שמתווך זה היכולת מסע ומתן שלי. בעצם היכולת מסע ומתן שלי זה בא לשתי מקומות. אחד, זה תלוי מי המתווך וכמה הוא יודע לעשות מסע ומתן, שזה דבר מאוד חשוב. אני אומר לך, הרבה מוכרים, סלש קונים, הם יכולים להיות אנשים נהדרים, אבל הם לא מבינים במסע ומתן.
אני חייב להגיד לך שעד השנה האחרונה, לא היה הרבה מסע ומתן, היה אפילו ההפך.
נכון, היה.
מהרגע שהיא...
בסטנדרט דירה,
והיא נחטפה.
תחרות, זה הייתה מחירים אותה.
כשיצא מהקורונה, כשיצאנו מהקורונה, הייתה פה טרפת.
אני לא מבין מה היה לי. אגב, אפרופו, שלפעמים אתה צריך לתת את הערך, אגב, כמו שאתה אומר, לקונים מוכרים, שבתקופה הזאת, הייתי, שפרסמתי נכס, עוד פעם באים אל המוכרים, וקיבלתי נכס טוב, פשוט... המוכנה שנתתי לו, זה כבר מזה הוא צריך להגיד תודה שהסכמתי שהוא יקנה ולא מישהו אחר.
הוא צריך להגיד לך תודה שהסכמת שהוא יקנה.
ולא אגיד לך שיש אנשים שאומרים לי, בוא אני אקשלם לך יותר תיווך, תוריד למוכר, שזה לא מוכן, בשביל לא להפסיד את הבית. זה היה פומו מטורף. היה פומו משוגע. תחשוב שהיום יש בית, עושים אותו ב3 מיליון. יש לך, אתה בתור מוכר זה קלאסי, שיהיה לך 3-4 אנשים שירצו את הבית.
הלוואי, אבל היום יש הרבה פחות פונים.
זה עכשיו, אני מדבר, כמו שאמרת, אחרי הקורונה. זה היה משוגע, צחי, אני אומר לך, אני לא אשכח את זה, אני פרסמתי, אני תוך כדי, היה לי, אפרופו, דיברנו על מתן, שהוא חבר, מכרתי את הבית להורים שלו.
אוקיי.
בדיוק בתקופה הזאת, מכרתי להם בית, פרסמנו אותו באזור 4 מיליון, והיה תוך שבוע, שבועיים, טירוף עליו. אינו...
טירוף.
טירוף עליו.
הודלו את המחיר.
תקשיב. לא, הם אנשים טובים, הם מכרו, הם באותו זמן, הם מכרו והם קנו. בסדר? הם קנו משהו ליד הילדים. סליחה שאני לא עושה להם שיימינג, אבל כאילו, אני אומר, אם הוא רוצה להוריד את השם, אז זה משהו אחר, אבל אני כל פעם רק הרגשתי, אחרי חודשיים, שלושה,
שהמחיר עלה.
הבית שווה 4.5 מיליון. חודשיים, שלושה.
אבל אתה מבין שזה לא הגיוני.
5 מיליון עלה, קפץ 5 מיליון.
זה פסיכי, זה 20% קפיצה, מה שקרה לנו בקורונה.
זה מטורף, אבל עוד פעם, אני אגיד לך למה זה קרה, ואני אגיד לך למה מקרה איתם, אני הרגשתי, אמרתי, מתן, בוא, אני מרגיש לא נעים, אני מכרתי להם כאילו, אז הוא אומר לי, וזה דבר שחכמים מבינים את זה, אם היו ממתינים שם, מה שהם קנו,
היה קופץ
ביותר, כי הם קנו חסטי יקר.
הבנתי.
והיו עוד, הדלתא שלהם, כאילו, שקפץ,
אם הם היו... אם היו נתקעים.
שלא לא נתקעים, אבל גם היו מחכים. אם היו כאילו רוצים
לא קונים את
יותר,
החדש.
זה מה שהיום אני תכף נדבר על השוק של היום, שאנשים מסכנים, הרי בסופו של דבר, רוב הקונים, הם משפרי דיור. קונים מוכרים. מי שיש אפרופו בשנה האחרונה, נכון, תכף נדבר על השוק שהוא
זה חי. זה שוק היום. היד שנייה, כי שוק היד ראשונה הלך למחיר למשתכן נכון, בשנים האחרונות.
קבלנים קשה להם היום.
קבלנים מאוד קשה להם היום.
ובגלל זה גם אפשר לעשות פוזיציה וקונים ולהוציא גם עסקאות טובות, מדד, פטורים ומחירים.
ממש.
שוב, יש...
היד ראשונה עושה אפך באוויר ממש, כדי למכור. ממש,
ממש. אבל אני אומר לגבי ה... אז אני אומר עוד פעם, הערך הגדול, אני אחזור פעם למוכר לצורך העניין, שבעצם מתווך שהוא בעצם כל מי שמגיע לך עכשיו לדירה שלך, לבית שלך, יש לך בעצם מסננת, שיודע דברים על הקונה שמגיע, ובעצם הוא כמו, הוא משיג את המידע, מבין את הצרכים, ולמצוא בעצם את המצ'ה נכון, כי מי שלם את המחיר הכי טוב לבית, מי שזה הכי מתאים לו.
חד וחלק.
אני אגב, שאני מוכר לפעמים נכסים, אני אומר, חבר'ה, אתם משלמים פה מחיר מעל השוק. אתה יודע, יש כל מתווך בוט, זה מציעה, אתה חייב לקנות, אם אתה לא קונה מישהו מוכר, מחר, יש כל מיני שטיקים.
אתה אומר זה אפילו מעל שוק,
אני אומר, אני אומר את האמת, לא, אני אומר, אני שאתה, וזה אפרופו בצד של קונה, בסדר? שקונה בא, תראה, קונים, וזה עוד פעם, אנחנו מסתכלים, אנחנו, שהתחלתי, אמרתי, תראה, אני רואה בעיניים שלי, איך אני מנהל מסע ומתן, איך אני רואה נכסים.
כן.
היום אני אומר לך שאני לא רלוונטי, כי ארז רואה את זה, צחי רואה את זה, משה, דוד, כל אחד יש לו תכונות אחרות, דברים אחרים, כל אחד יש לו את הגישה האחרת, גם אתה יודע, לפעמים אני אומר, אנשים, וואלה, הם עושים גם בתור קונים, אפרופו, שהם רואים מלא נכסים, והם רוצים להרגיש טוב שזה נכס שמתאים להם, אז אני עוד פעם, יש לי הרבה לקוחות שכבר גלגולים שניים ושלישיים, שלוחים אותי בעצם, כי א', הם לא רוצים את ההתעסקות, לקונים זה באמת חלק של התעסקות אגב, זה לא בא להם להתעסק, לחסוך להם את כל הבלגן, אתה מבין צרכים, זה בגלל זה מתווך טוב, צריך לעשות הבנת צרכים טובה מאוד ללקוח, מה הוא אוהב, מה חשוב לו.
אבל רוב המתווכים עובדים עם המוכר, ולא עם הקונה, נכון?
נכון, אבל עוד פעם, אבל יש קונים עוד פעם, שאם למוכר אתה מייצר זמן וערך במחיר, בסדר? שזה הערך, לקונה זה יותר ביטחון ומאץ', זה לאו דווקא מחיר טוב.
יפה.
חשוב לי להדגיש את זה, כי אנשים תמיד אומרים, אתה עכשיו קונה, ויש פעם שתמיד אני אומר, אתה בדרך כלל קונה בית למגורים. יש עסקה טובה, ויש דירה טובה. זה לא תמיד הולך ביחד. וזה הבעיה, למה השוק ככה עולה? כי אנשים קונים את הבית שלהם, אין לו מחיר.
כי זה בית שלהם.
אומר, אני רגש. אני פתאום אוכפת לי, אני משלם גם עוד 100 ככה, בגלל זה מה שקרה במחירים.
כשאתה בדירה להשקעה, אתה עובד על הכסף.
להשקעה, אנשים, אתה יודע, מסתכלים על זה סכמטי. אבל למה השוק עולה? שוק עולה כי אנשים בסופו של דבר רגש, מישהו בא, נדלק על בית, יש לו כסף, משלם.
והוא מוכן לשלם יותר.
ומה קרה אפרופו בבועה הזאת שעכשיו ה-20% שהיה ב-21?
היא מתכווצת בחזרה אחורה.
לא, אבל למה זה קפץ? היה דור, היה את כל האקזיטים, והיה הרבה כסף, ואנשים כאילו אפילו, אני ראיתי את זה עם לקוחות, עם הרבה כסף, וקונים, והיה פומו, הממשלה, אמרו, חברים, תקנו היום, כי בעוד מחר זה יעלה ב-10%. תחשוב ש... היה הכותרות בית, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. וזה מה שאמרו לאנשים. אנשים בגלל זה, כמו שאמרת, אחרי הקורונה, קצת אחרי כאילו שהשתחרר.
התחילו באטרף על דירות.
מטורף, כי היה הגשה שעוד פעם, לא היה שליטה. ואנשים פחדו שהם באמת עוד שנה, מי שלא קנה עכשיו, היית אומר, אתה תשלם עוד 10%.
ואז הגענו להעלאות הריבית. ונגיד, הרים לנו את הריבית, והרים לנו את הריבית, והרים לנו את הריבית, וכל עליית ריבית כזאת הוא עט את השוק. בהתחלה לא היה לזה הרבה. אבל אני חושב שבחצי שנה האחרונה, השוק שלנו די קפה.
בדיוק. תראה, מה שקרה לנו בתרום השבעה באוקטובר הנוראי, היינו בסביבת ריבית מאוד גבוהה. אתה יודע את זה יותר טוב ממני?
ריבית של 4.75 של ריבית בנק ישראל, כלומר פריים 6.25, זה חונק.
מטורף.
חשוב לי לציין שבשנת 2000 הפריים עמד על 12. אז הטירוף יכול עוד לגדול עוד. אבל
עכשיו שיורד אומרים זהו.
לא.
כמו שאומרים, שהיינו חלילה, תמיד אומרים יכול יותר טוב, אבל גם תמיד יכול יותר גרוע. אנשים חושבים כמו חלילה, מישהו חושב על 7 באוקטובר, אמרנו דברים, גם מזה יכול יותר גרוע, אם אנחנו לא נהיה עם אצבע הדופק.
בוודאי.
חשוב להבין שאנחנו תמיד יכול יותר טוב ותמיד יכול יותר גרוע גם. אבל העניין של מה שאמרת עם הריבית בנק ישראל, פתאום ראינו שהריבית התחילה לעלות. קודם כל המשקיעים יצאו מהשוק לגמרי.
ברור.
יש להם אלטרנטיבה. גם הכסף יקר, וגם הכסף בבנק מביא תשואה יותר טובה מהבנק.
מדויק.
הוציא אותם לגמרי. אין דבר כזה, אין משקיע. אין דבר כמעט נדיר.
המשקיעים היו 10-15% מהשוק, והם יצאו החוצה, אבל הם לא היו מרבית השוק.
נכון, נכון. אבל הזוגות הצעירים, או משפרי דיור, זה דבר מטורף.
זה חלק נכבד מאוד מהשוק.
בן אדם שבעצם היה לו, אנשים לא פחדו לקחו משכנתאות של 2 מיליון, היכולת החזר על 2 מיליון, עלתה כמעט את המספרים, מ-7,000, 8,000,
ל-11,000. נכון מאוד.
מטורף, כאילו אנשים אומרים לי, תשמע, אני פתאום, יש לי מיליון שקל פחות. כאילו, הם יכלו לקחת 3 מיליון או 2 מיליון. כאילו היה להם כמעט עוד מיליון
נפגע עודף. נפגע היכולת שלהם לקבל משכנתה ולשלם החזר חודשי.
גם למי שמרוויח טוב ויש לו, זה יכול להחזיר 10,000 שקל בחודש, יש לו פתאום פחות משני מיליון.
נכון.
בפיק זה היה כמעט 2.5, כאילו שהריבית הנמוכה בפריים.
בריבית הנמוכה הוא יכול לקבל גם 3 מיליון, 2.5. כמעט 3 מיליון,
אותו יכול להיות החזר. שזה בעצם, פה קבור הכסף.
וברגע שהחזר החודשי גבוה מדי,
נכון.
או שהבנק מונע ממך לקבל את המשכנתה, או שאתה גם לא רוצה לקחת על עצמך את זה.
תראה.
ואז נוצר מצב ששוק היד שנייה מתייבש.
בזה עוד פעם, נדבר על שוק קונים, שוק מוכרים, בדיוק תכף רצינו גם לדבר על זה, אבל בגדול, באותו רגע, אתה, עוד פעם יש לנו מאגר, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו משרד גדול עם 8 סוכנים, ואתה עושה טלפונים לאנשים, אני כרגע לא קונה, אני מקפיא, לא קונה. אני מקפיא, ופתאום קונים נעצרו. אילו, אתה מבין, נכס שהיה נכס אטרקטיבי מאוד, אין טלפונים עליו. אנשים, ועוד פעם, בסוף.
אבל בוא נתאר שני מצבים רגע. מצב אחד, מי שחייב למכור. מי שחייב למכור, ומצד שני, יש תחרות. יש שוק נוסף, שנקרא קבלנים, שהוא תמיד אלטרנטיבה לשוק היד שנייה.
הוא משפיע, כאילו, הרבה פעמים אומר, אני קונה דירה מקבלן ב-X, אז היד שנייה הוא נגזרת.
נכון, הוא נגזרת של המחירית. מדויק.
או זה נגזרת שזה, או זה נגזרת
שזה. עכשיו, אנחנו מבינים שהקבלנים בשנה האחרונה גם התייבשו באותה צורה כמו שוק היד שנייה.
תראה, עוד פעם, ברחובות, אני עובד באזור רחובות, ובסביבה, בעיקר העבודה שלנו ברחובות, נס ציונה יבנה, אבל רחובות זה באמת מזכרת בתיה, אנחנו גם עובדים, אבל במושבים, אבל בעיקר ברחובות. לגבי הקבלנים, ברחובות יש אזורים של קבלנים מאוד מוכרים, מאוד טובים, שזה בניינים קטנים של
15 אין פרויקטים דירות. גדולים.
הפרויקטים הגדולים הם בעיקר, כרגע יש באזור אמפה, שזה באזור אמפה הגדולים, באזור קריית משה.
אוקיי, קריית משה, נכון, שם בונים יפה, ליד השופרסל.
שופרסל. וזה המקום היחיד שיש גדול, הולך להיות בעתיד, הנה קריית משה לצורך העניין.
הולך לא לזור פינוי בינוי.
לא מצליח, לא, אף אחד לא לקחו את המכרז שם. פרויקטים שם לא לקחו מכרז בשנה האחרונה, כי היזמים פחדו. קיבלו מתנה, קיבלו מענקים, קיבלו דברים בצורה מטורפת.
ותראה כמה פוחדים, כי השוק התייבש, וקבלן אומר, אני לא יכול להיכנס לפרויקט הזה, מי יקנה ממני?
אבל ברחובות אני אומר לך, שבשנה האחרונה הייתה לנו ירידת מחירים.
ירידת מחירים? ביד שנייה אתה מדבר?
יד שנייה, גם קבלנים אגב.
כמה אתה חושב שירדו המחיר?
לדעתי באזור 10%.
10%. בוא נעשה דוגמה לרגע, חברים. בוא נחשוב שנכס עלה 2 מיליון שקלים, והוא עלה ב-20% בשנתיים של הקורונה. ו-20% קפצנו ל-2,400, סליחה. ועכשיו, ניקח את האלטרנטיבה של זה. אם יורד 10% מ-2,400, זה מוריד 240 אלף שקל. כלומר, אנחנו לא חזרנו לאותו 2, אבל חזרנו לפרופורציה. כלומר, 10% זה לא 20%, אבל בהחלט קירב אותנו והוריד לנו 240, כלומר, נשארנו עם 2,160,000.
עדיין זה יקר.
עדיין זה יקר. וכשהריבית היא גבוהה, יש בעיה ולא קונים. אבל, אתה חושב שמשהו יכול לשבור את זה?
קודם כל, אני אומר שהוא, העניין הוא ש... בשנה האחרונה, בסדר? אז אנחנו ראינו, העסקאות היו הרבה פחות עסקאות, הרבה פחות קונים, אבל שוב, יש קונים, וזה העבודה שלנו כמתווכים, אם פעם עבדנו על מוכרים, למצוא את הנכס, היום אנחנו כבר למדנו לזהות קונים, שא',
שרציניים ורוצים
עם
לקנות,
יכולת, עם יכולת, עם שיעור קוני, וכל אם יש להם יכולת, ועם ריאלי, כי יש הרבה קונים, אני לא רוצה להגיד חיילה, זה חזירות, לא חזירות,
מסוים.
אבל אומרים, השוק הולך להתרסק, אני אחכה עוד טיפה. כאילו, השוק הוא מאוד דינמיות, יש דינמיות בשוק, שאני אומר את זה היום, בזה לדעתי, בחודשיים, היה תקופה באמת מאוד איטית, עד לפני השבעי באוקטובר, בשביל אוקטובר כמובן המלחמה.
הכל קפה, כשהסתכלתי על המשבר הזה, אמרתי, יו, מה יקרה לשוק הנדלן? יברחו מפה, לא יברחו. וראינו כמה תופעות. תופעה ראשונה, אף אזרח לא ברח מפה. ההפך. באו לפה בחזרה אמיתית.
מבינים, רואים גם את האנטישמיות בעולם.
יפה, 2, תיירים, לא תיירים, יהודים בעולם, פתאום יצרו התעניינות חזרה בארץ ישראל.
רוצים שהם נכס אחיזה.
בדיוק, הם רוצים, הם מפחדים.
זה בעיקר בערים
הגדולות, ירושלים, תל אביב, נתניה. נכון.
אצלנו אני לא רואה.
אבל הם שוב, הם יקחו...
עוד פעם, זה נתח שמוזיז על אנשים הצידה.
נכון מאוד, הם לוקחים נתח מהשוק. דבר נוסף, אנחנו דיברנו על כך שבשנה האחרונה הקבלנים לא לוקחים פרויקטים.
פחות.
דבר נוסף.
גם הפרויקטים, גם אלה שלוקחים, הם לא מראים להוציא יותר, הם רואים לאט לאט.
כן.
לא התחיל, אין מה למהר, אתה יודע.
בדיוק, זה עלויות לרוץ קדימה, אבל הרוץ חלש.
נכון, והשוק איתי, אבל עוד פעם, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי המלחמה הזאת, בסדר? אז התחלתי להגיד בחודש האחרון, אבל אחרי חודש, בסדר? אני רואה, לצערי, אנחנו ברחובות, לא לצערי, אני שמחתי, אני ברחובות, אבל לצערי, בשוק ברחובות, אנחנו בשגרת מלחמה. כאילו, יש לנו אזעקות, רחובות, אכלנו הרבה אזעקות.
כן.
אני אומר לך,
אבל חזר לשגרה.
הדירות בלי ממד. אני אומר את זה, הייתי לפני השוק בשתי עסקאות בדירות בלי ממד, שעצרו, הוציאו ממד. אני אומר לך, ברחובות אנחנו לא בעוטף, זה לא 15 שניות.
נכון.
היה סבבים האחרונים, לא מלחמה כמו זאת, אבל בדרך כלל אנשים, יש להם זיכרון קצר, גם עכשיו כבר אני רואה, אחרי חודש, קודם כל קונים חזרו לשוק, גם יש קונים שאומרים, לא מעניין אותם ממד, לא ממד.
שנה מהיום, אחרי המלחמה, איפה מחיר הנדלן?
אם הייתי פה...
ממשיך לרדת?
אם הייתי יכול להיות נביא...
לא, אבל בוא ננסה לנתח.
נביא את הנבואה. תראה, אני אומר שחשוב להגיד שקונים היום, מה שאמרתי לך בנובמבר, דצמבר, מבינים שהם כרגע עדיין בשוק חזק, בשוק שהם קונים. אבל אני מזכיר להם שזה כל כך דינמי, היום אתה בא
לדירה,
אתה מסע ומתן לבד ברוב המקרים, עם עוד אחד, וזה יכול ככה. ככה.
עוד הורדת ריבית אחת?
תקשיב.
השוק בוער.
זה מה שקרה בקורונה. יש עכשיו הרבה אנשים, אנחנו מדינה קטנה, אנשים צריכים לגור.
אנשים צריכים לגור, לא
אנשים יושבים, הם אנשים תמיד עושים את החשבון של הסחירות מול משכנתה, למרות שזה לא כלכלי, אנחנו יהודים אוהבים את הארבע קירות שלנו, רוצים את הבית שלהם.
נכון מאוד.
ובסופו של דבר, הנה, סביבת, אני אומר, הריבית עכשיו ירדה, אני לא יודע כמה זה עוד, אני לא מרגיש את זה עוד, מוקדם מדי להרגיש את זה, אבל תהיה עוד ירידה, ופתאום יתחילו לנהור כולם חזרה. ואתה פתאום בפוזיציה אחרת פתאום קונה.
בדיוק.
אז אני אומר לך, שנה מהיום, שאלה טובה, שנדבר בסוף השנה, אם נראה, תראה, שתבין, גם שנת 23,
שנת 23 הייתה 10% למטה.
שנה, אבל מבחינת עסקאות, עוד פעם פחות אני אומר לך, עצי בדיוק, עשינו הסיכום, מכרנו ביותר מבשנת 22, מכרנו כמעט אותו דבר כמו ב-22, השנה החזקה הייתה ב-21.
לא, אצלי, בעולם שלי 22-21 היו מפלצות, היה ממש.
אני
ב-23 הלך ועת, ככל שהזמן עבר.
אצלי ב-21 היה שנה מאוד מטורפת, 22 הייתה שנה, היה לה חצי שנה חזק, ואז התחיל מהרגע של הריבית, בעצם זה היה איפה שהוא לקראת סוף, כבר התחיל אמצע סוף.
נכון, 22.
ואז היה את החלק הזה, ואז היה קצת, התחיל לרדת הקוני, ועכשיו בסך הכל ב-23 בחירת כמות עסקאות, אנחנו לא היינו הבדלים.
יפה מאוד.
לא היה הבדל בכללי. בין 22-23. המחירים ירדו. בסדר, חד משמעית.
בסוף הקונים נפגשו עם המוכרים.
בדיוק.
ופשוט במינוס 10%.
והשוק, ומי שחזק הפרופו בשוק, זה היום מי שרוב עושה עסקאות, זה משפר דיור.
נכון.
כי משפר דיור בסופו של דבר, וזה הפרופו מה ש... אם אתה שואל אותי לעוד שנה.
כן.
אז קודם כל אני אומר, אני לא יודע אם, זה אני אומר לכל מי שאני פוגש קונה מוכר. אני, אתה יועץ פיננסי ספוקר, אז אני אומר, אני תמיד צריך להתאים את עצמי, נכון להיום. אז בגלל זה אני אומר, אנשים שחושבים, גם כאלה שאומרים, אני לא אמכור עכשיו כי המחירים יעלו.
אבל הם לא מצליחים למכור את שלהם, הוא מאוד רוצה לשדרג, וכשאשר אתה רוצה לשדרג ואין לך קונים, אז אתה מפחד ללכת למהלך.
ברגע שאתה מוריד מחיר, אתה תחשוב, אתה קנית, אם אתה רצית לצורך העניין 3.5 מיליון, רצית לקנות נכס ב-5 מיליון. ומחרת ב-3.2, וקנית ב-4.5. הרווחת או לא הרווחת?
כי ויכול הרווחת, כי אתה צריך לקחת פחות משכנתה,
אבל... יש פחות 200 אלף. זה כאילו,
בסדר.
שאתה משפר דיור, שהאחוזים יורדים...
זאת אומרת שגם יכול... העסקה הבאה שלו היא זולה יותר ממה
ש... יותר זולה. עוד פעם, אם הוא ימצא אותה נכון, והאנשים...
אבל הוא לא מצליח למכור, הוא בלחץ.
עוד פעם,
היום לא, מי שמתחייב היום... לקנייה ולא מצליח למכור,
אומר,
הוא לא יושב בלילה.
אני עוד פעם, אני אומר חד משמעי היום, לקנות נכס בלי למכור, זה רולטה רוסית.
זה רולטה היום, זה מסוכן.
אני אומר, היום, בשוק של היום, צריך להתחיל למכור, צריך לעשות למכור.
נכון.
אפילו לא למכור, להתחיל לגשש, להרגיש שוק, לראות מה הצעות שאתה מקבל. ורוב האנשים, אגב, אני אומר לך, צחי, הם מבינים את זה. רוב האנשים היום אומרים לי, אני אפילו הרבה פעמים מסתובב, אנחנו שומעים את הלקוחות.
לקח להם שנה להפנים את הירידה הזאת.
לוקח, לא רק
לקח זמן להפנים.
לא רק מבינים שהשוק ירד, אלא מבינים שלא, שמאוד מסוכן משלהם לקנות לפני שהם מוכרים.
זה מאוד מסוכן, הם יכולים להיתקע.
שאנשים כאילו בהחלט. מפחדים, אנשים, יש לי אנשים שרוצים נכס, ולא, אני הרבה פעמים אני גם לא אוהב להראות, אבל אני שואל את הנכס, מחר את הנכס, כאילו לא חבל הזמן,
חבל הזמן.
לראות הבית. אבל עוד פעם, ברגע שמישהו רואה נכס, והמחיר אולי שם יותר נמוך, וזה משתה מוטיבציה למכור ביותר נמוך, ואז מייצר עסקאות.
אתה לא ענית לי על השאלה.
עוד שנה.
עוד שנה מהיום, במחיר אותו דבר, 10% למעלה, 10% למטה.
אני חושב שזה תהיה איפשהו באזור אותו דבר עדיין. עוד שנה מהיום.
אותו דבר, המחירים יעמדו במקום.
2-3% לכאן ולכאן.
אתה חושב שהריבית תרד השנה?
אני מאמין שהיא תרד לא לאיפה שהיא הייתה פעם.
לא איפה שהיא
הייתה פעם. אני מאמין שהיא תרד, אתה ישר לשאול אותך יותר, אבל אני חושב שעכשיו הוא התחיל להוריד אותה, ואני מאמין שהוא הוריד אותה בהמשך.
אתה חושב שהחודשים עכשיו, ינואר, פברואר, שתמיד בכל שנה הם די חלשים בנדלן, הם יהיו חלשים השנה? או שדווקא בגלל מה שקרה, הולך ההפך?
תראה, זה מאוד תלוי מתי ואיך תיגמר המלחמה. אנחנו מאוד תלויים אם יהיה מלחמה
גם בלבנון.
בדיוק. זה מאוד משפיע.
מאוד משפיע.
אנחנו כאילו, כולם מדברים על זה, זה הפיל שבחדר, והוא קיים.
כי אני ואתה חיים בבועה של גוש דן, שחזרנו לחיות.
נכון, בשגרה.
בחבר'ה בדרום ממש לא חזרו, בצפון לא חזרו.
זה עצוב, אני אומר לך, לפעמים אני כאילו יושב ואני עובד, או שאני הולך, אני גם לא, אני אומר לעזאזל, אנשים,
יכול להיות.
מפונים, יש אנשים בלי בתים, אנשים, אבל אני רואה את זה עוד פעם, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו, יש לנו לקוחות שאנחנו רוצים לתת להם את
את השירות שהם חיים פה, אנחנו מדינה גדולה ושיש אזורים שונים.
זה טוב לכלכלה, שיש עסקאות, עוד פעם אנחנו עצמאים, שאני מיסים, בטח ילנו את המיסים עוד בצורה יפה.
בטוח.
אבל אני אומר לך ש...
אז אתה אומר שנה מהיום, בחירים אותו דבר, עומדים במקום, לא ממשיכים לרדת.
אני אומר, יכול שיהיו עוד פעם, אני לא חושב שיהיה סטייה של 10% למעלה למטה, אבל זה יהיה בסטייה של 2-3% לכאן ולכאן, הם די ישקפו את זה. אלא אם כן, המלחמה הולכת להסתיים לגמרי בתוך חודשיים, לגמרי. שזה, אני אומר, אם זה ייגמר לגמרי, מה שחברנו לא אומר
שרוצים
למשוך אותה. לא, אני אומר, הפוליטיקאים אומרים, אבל אם המלחמה תיגמר לגמרי...
מהר, אז גם הצמיחה תבוא מהר.
אז הצמיחה תהיה מהר. אבל אם יכול שהיא תהיה גם במשך שנה, זה אפילו יכול להיות ירידה. אז אנחנו כאילו, יש כוח הרבה נעלמים. זה הסיבה, אגב, צחי, שמי שמתייעץ איתי היום לקנות היום, למכור היום, אני אומר, צריך להבין, כאילו, עוד פעם, זה לא... זה צריך להיות מה הצעד הבא שלך. מי שמשפר דיור, כאן ועכשיו, או מנמיך דיור, אין לו מה לחשוב.
אין לו מה לחשוב, אבל הוא חייב למכור, והוא לא יכול לקנות, והוא פתאום מקבל הצעה
מפתה. אני שומע אותך כל הזמן אומר, לא יכול למכור. מה אני מוכר, ומוכרים.
מקסים.
ומוכרים גם מחירים, סבבה.
יפה.
לא נוראי, ואני אומר לך, במיוחד בחודש האחרון, יש עוד פעם. פשוט צריך לדעת עם
איזה קונים. ברגע שאנחנו נפתח את הפקק של היד שנייה,
היד שנייה,
כל השוק יבוץ.
פשוט צריך להבין עם איזה קונים לעבוד. וזה אפרופו מה שאל אותי ערך למוכר קונה, להבין, אני היום שאני מתחיל תהליך עם לקוח קונה, עם פעם ש-2011, שהייתי מראו דירה, והיום אני שולח אותו לליווי של הום בנק, להבין איפה הוא עומד.
קודם כל לראות אותו בכלל שעובר אשראית.
עובר אשראית, מבין מה העלויות שלו. אנשים, אתה יודע, זה מצחיק, אנשים כאילו אומרים לי, יש אישור לפני חצי שנה.
מה קשור הריבית של חצי שנה?
אתה יודע מה שהיה עכשיו, מה שהיום, איפה אתה... אנשים פתאום עוצרים, ובגלל זה יושבים על הגדר. אבל נכון לכאן ועכשיו, אני אומר לך ש... בפברואר, אני אומר לך גם מרץ, יהיה עוד פעם, יהיה קצת אנשים יזוזו, ותראה שיהיו עסקאות, ויש עסקאות.
אני יודע, השוק חי ובועט.
בועט, בועט, בועט.
הקבלנים מהצד שלהם עושים שמיניות, ושוק היד שנייה לא יוותר.
אם קבלנים פחות,
אני חי איתם, הקבלנים היום נותנים הלוואות, אפילו מממנים לך חלק מהמשכנתא בשביל להיכנס איתך לעסקה. ללקוח זה רווחי. ללקוח זה רווחי שורה תחתונה. אוקיי? אבל זה הפייט, והקבלן אומר, עוד שנתיים הבית מוכן. כך יש לך זמן למכור, אוקיי? ופה הם פותרים את הבעיה הזאת. מצד שני, שוק היד שנייה ימשיך ויעבוד, כי זה נכס כאן ועכשיו. יהיה לו הבדלים, בין אם עמד לבלי ממד, בין שכונה חדשה, בין מחיר, אבל השוק יחזור ולבעוט. אז מה היה לנו כאן? הכרנו את ארז מרקוביץ'. ארז מרקוביץ' היה שחקן כדורסל פעיל בנבחרת ישראל, ולאחר מכן בקבוצות בחירות בישראל. והוא עשה שינוי בקריירה בגיל 30-32. אז הדבר ראשון בשיחה שלנו, רצינו להתמקד קודם כל באיך עושים מהלך כזה, ומה קורה לשחקן כדורסל ובפרנסה שלו, ואיך הוא מצליח לעשות השיפטינג. אז בעצם ארז סיפר לנו שכבר בגיל צעיר, הוא קודם כל התחתן בגיל 23-24, וזה הכניס אותו למוד של צורך ברכישת דירות, והוא מצא את עצמו רוכש דירות, אבל במקביל, גם לבזבז, הוא רצה לחיות ברמת חיים, וזה מה שקורה כנראה להרבה ספורטאים שמרוויחים ברמות גבוהות. אבל הוא הבין שהוא צריך לעשות שינוי לקריירה. הוא הגיע למצב שהוא שינה את הקריירה, עשה שינמוך לכדורסל. במקום לשחק בקבוצה בליגה לאומית או בליגה הבחירה, עבר בליגה ארצית. לשחק בקבוצה שבה תיתן לו משכורת בסיסית לנהל חיים נוספים. ואז אמר, אוקיי, אני אוהב נדלן, ולכן הוא מצא את הכיוון של ללכת דווקא אל העולם של התיווך. הוא התחיל בעולם בטיימינג הכי גרוע, בטיימינג שבו היה בשנת 2011 את המחאה החברתית, ולמרות זאת הוא הצליח להביא עסקאות. איך מתווך מצליח להביא עסקאות בתקופה שהכל מת? על ידי נתינת ערך. וכאן היה חשוב להבין, מה זה ערך? איך מתווך נותן ערך? הוא רק מפרסם לי ביד שתיים. אז לא, ממש לא. מתווך קודם כל צריך לדעת להבין בימים אלה מה הצורך של הקונה ומה הצורך של המוכר, ולדעת לעשות התאמה. לפעמים גם אנשים לא יודעים בכלל לעשות מסע ומתן, לא יודעים כמה שווה הנכס שלהם, אין להם חשק להראות את הנכס להרבה אנשים שבאים וסתם מבזבזים להם את הזמן. למתווך טוב יש יכולת לעשות מסע ומתן ולהוריד מהעץ את המוכר ולקרב את הקונה ולייצר עסקה. אנחנו היום נמצאים בימים שיותר קשה לעשות עסקאות. אז סיכרנו בערך את השנה האחרונה שראינו שהעסקאות במשק הלכו ודאחו, זה הגיע לדעיכה מוחלטת בחודש אוקטובר, אבל פתאום יש כיוון, ונובמבר התאוששות ודצמבר התאוששות, ואתמול הגיע הרגע שבנק ישראל נכנס לתמונה והוריד בפעם הראשונה את הריבית אחרי זמן. וזה אומר שכן, אתם חוזרים לשוק. האם היד שנייה זה שוק קל? לא. כי ארז מדגיש במפורש שחייבים היום קודם כל למכור, ולאו דווקא לקנות. וזה מכניס לחצים, כי אתה רוצה לקנות ואתה לא יודע בכמה תמכורת שלך. והאם אני צריך להתפשר? אז ארז מציין שבשנה האחרונה מורגשת ירידת מחירים באזור רחובות, כ10%. כמובן שום דבר זה לא באופן מדויק עכשיו, אבל כ10% היד שנייה התפשרו. זה לקח להם זמן להבין שצריך, אבל מי שרוצה למכור היה צריך להתפשר. ברחובות במיוחד יש מספר מועט של קבלנים, ואין הורדת מחירים כוללת, ולכן התחרות מול היד שנייה היא תחרות לא פשוטה. ובימים אלה עם התוששות, רואים שנפתחות אלטרנטיבות נוספות, ופתאום יש התקשרויות ויש טלפונים, ולכן זה מאוד מעודד. דיברנו על כך שהחודשים הקרובים אמורים להיות דווקא החודשים השחונים של השנה, אבל אנחנו לא חושבים שיהיה ככה. בעקבות מה שקרה, אנחנו רואים התעניינות. אחרי ארז ציין, אם תהיה מלחמה עם לבנון בכל הכוח, שכחו מכל מה שאמרנו, הכל יכול לעצר. אנחנו מדברים על ההווה הקיים עכשיו, והתנצלנו על כך שבגוש דן יש הווה מסוים, ולצערנו בפריפריה אין את אותו הווה, ויכול להיות ששם אין את אותם רכישות ואין את אותה התעניינות, אבל כאן בגוש דן השוק פועל וחי ובועט. אז א', אם אתם צריכים למכור דירה, לא להתבייש ולהוציא אותה לשוק, כי כן, גם אם זה חודש ינואר ואתם חושבים שיהיה פחות. דבר נוסף, יש עניין של שוק מוכרים וקונים. כרגע מי שחזק לקונה, כי אין כמעט קונים. השוק יכול להתהפך, לדברי ארז, האירוע הזה יכול להתהפך פתאום בחודש, ופתאום התנאים מוריים, ולכן מי שרוצה, זה העת. זה העת לחפש דירה. אז כמובן שגם אני וגם ארז, יש לנו פוזיציה בשוק ואנחנו חיים את זה. אבל בגלל שאנחנו חיים את זה וחיים את הדופק של שוק הנדלן, אנחנו מרגישים שהשוק הזה חי ובועט והוא לא נרדם, הוא רק לקח נשימה גדולה. ועם הבוסט עכשיו של הורדת הריבית, אני חושב שהולכת להיות שנה מאוד מעניינת. וירידות מחירים חזקות יכולות להיות כרגע בתקופה הזאת. האם הכל יכול להיות אחרת? כן, גם לא, גם לארז וגם לי אין כדור דולח. אז להתראות חברים, ניפגש בפרק הבא. להתראות.